כל ישראל מירושלים, השעה 9 והרי החדשות מפירה מברון. דובר צהל מודיע. כוחות צהל חדרו ופגעו ביחידות פדאיין בקונטילה ורס אל נקב ותפסו עמדות מערבה לצומת הדרכים נחל בקרבת תעלת סואץ. פעולה זו באה בעקבות הפגיעות הצבאיות המצריות בתחבורה הישראלית, ביבשה ובים, ואשר מגמתם גרימת הרס ושלילת חיי השלום מאזרחי ישראל.
מיד כאשר נוכח נאסר בהיקף ההתקפה הישראלית, כלומר ביום הראשון של המערכה, קרא לכל הארצות הערביות לצאת להתקפה רבתי על ישראל.
השאלה שעמדה בפנינו היא מתי להצניח, אם אנחנו צריכים להצניח בלילה או ביום. בסופו של דבר החלטנו להצניח לאור היום. דפנו שהצנחנים יהיו במקום ובזמן על היעד מרוכזים ויוכלו לעמוד בפני התקפות של צבא מצרי מיד למחרת בבוקר.
אם הגענו לקרקע, התחלנו לנוע על היעדים שלנו שנקבעו מראש, תפסנו אותם והתארגנו להגנה. הלילה הראשון עבר בהתחפרות ביעדים והכנות לקראת היום.
כמעט אינני יודע איזשהו קרב בכוחות היבשה והשריון אשר תוך שעתיים עד שלוש שעות לא הוכרע.
עיקר ההישגים של הכוח שלנו הם בשיתוף פעולה הדוק בין סוגי השריון השונים הנמצאים בחטיבה, בין החייל והכלי שהוא נלחם בו, בין המפקד ופיקודו. הצלחנו במשימה, והיום אנחנו נמצאים על שפת תעלת סואץ ושומרים על הגבול המערבי של המדינה.
מרחב האויב ברפיח היה המרחב המבוצר החזק בכל הגזרה המצרית. התנגדות האויב ברפיח הייתה עזה, למרות זאת יכלו לו האנשים שלנו, בעיקר הודות למפקדים אשר הלכו תמיד בראש, והאנשים כמובן בעקבותיהם.
בלילה זה, בין ה-31 לאוקטובר ל-1 בנובמבר, נערכה המערכה העיקרית בציר רפיח אל עריש, ובלילה זה הוציא שליט מצרים, עבד אל נאסר, את פקודת הנסיגה לכוחותיו מחצי אי סיני.
אני حاكم الإداري من قبل الجيش المصري في غزة.
أنا مشيل أدمينستراتيفي هتصبعي بأزور أعزام التام هتصبع المصري. نبكيش بزوت نقيت مفكيد هبخير של كوخوت صبع أغنى لإسرائيل ألوف مشني أساف سيمخوني لكبل اتكنياتي واتكنيات الديفيزيا هشمينيت لكل شعر هكوخوت النتونيم لفيكودي ברצועת עזה, סדירים ובלתי סדירים, ללא כל תנאי. על החתום, הגנרל מושל צבאי עזה.
המצב בחזית כיום, ממדבר סיני ועד רצועת עזה, למעשה כל הכוחות המצרים נכנעו. אנחנו מחזיקים בכל היעדים שקבענו לעצמנו להגיע אליהם. נמשך התיהור וארגון הכוחות מחדש. כך שלמעשה נראה לי שהשלב הראשון של הבסת הצבא המצרי וביצוע המשימות שהוטלו על הפיקוד בוצעו, ובוצעו הרבה יותר מהר מאשר היה בתוכנית.
כי אם חצי אי סיני כולו נפל לתוך 4 ימים בחלקו הצפוני, ואם אנחנו מונים 7 ימים למערכה, הרי זה לא משום שהמערכה נמשכה 7 ימים, אלא משום שהנסיעה לשארם אל-שייח ארכה 6 ימים.
ואם היום הגענו הנה אחרי מסע בדרך שלא קיימת בכלל, דרך המדבר, למעלה מ-300 קילומטר, אם נשארו לנו בדרך מ-250 מכוניות רק 8 מכוניות, אין הישג יותר גדול מזה בשטח זה. אבל מתוך אותו המרץ אשר לא פג, ומתוך אותה המסירות שלא קטנה במשך המסע הזה, באותו אופן התנפלתם על האויב ובלי הפסקה, למרות שחלק מהיחידות המסייעות וחלק מהכוח הלוחם עוד היה מאחור.
היה על ידינו צבא שיצא למלחמה, זה הצבא האנגלי עם הצבא הצרפתי. הם לא התחשבו בכך שישנו שעון חול פוליטי. הם לא הבינו שעד שהם יגמרו את ההכנות, בינתיים ייגמר המצב שאפשר להילחם. מפני ששני לוויתנים גדולים, ברית המועצות וארצות הברית, יאמרו להם ילדים לכו הביתה. אבל הלוויתן קם בבוקר כשהוא רעב, פותח את הפה, שט באוקיינוס, הפה פתוח, דגים נכנסים, מים יוצאים, דגים נכנסים, כשהוא סובע, הוא סוגר את הפה, גמר. העכבר קם בבוקר, מציץ דרך החור, אומר לו, אי אפשר. אנחנו לא לוויתנים.
Repeated, but so far, unsuccessful efforts have been made to bring about a voluntary withdrawal by Israel.
הלחץ היה כללי, של כל האום. אבל במובן שלנו, לחץ של אמריקה יותר משפיע, כי אמריקה יכולה להפריע מבלי לשלוח עם צבא.
המפקדים צריכים לאכול את מנות צהל כולן, את הטעימות ואת המרירות, נסיגה, נסיגה.
עוד דקה אחת כולם על המכוניות!
מכונית אחרונה שעוזבת רצועת עזה!
כל הנהגים מתחילים לנוע!
אדולף אייכמן, תגיד לו לקום.
כן.
אתה אדולף, בנו של אדולף קרל אייכמן?
יבואי.
זהו כתב האישום נגדך, מטעם היועץ המשפטי לממשלה. אדולף אייכמן מואשם בזה כדלקמן. הנאשם בתקופה שבין 1939 לבין 1945. ויחד עם אחרים גרם להריגת מיליוני יהודים בתורת מי שהיה אחראי על ביצוע תוכנית הנאצים להשמדתם הגופנית של היהודים, תוכנית הידועה וכינויה הפתרון הסופי של בעיית היהודים. האם הבנת את כתב האישום? האם אתה מודה או אינך מודה?
Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
ברוח ההאשמה לא אשם.
בבקשה, אדוני היועץ המשפטי.
במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, 6 מיליון קטגורים, אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. דמם זועק, אך קולם לא יישמע.
בהתחלה, כי רק עם כניסתם, היו תופסים אנשים ברחוב ומעסיקים אותם בעבודות הבזויות ביותר תוך יחס היום. יהודי שמח כשקיבל בעיטה אחרי יום עבודה ויכול היה להסתלק לביתו. אחרי העבודות במקום, התחילו הגרמנים בחטיפות אנשים ומשלוחם לעבודות בגרמניה, כמו שפעם תפסו כלבים.
אינני יודע מה המובן של מחנה עבודה. לנו זה היה מחנה השמדה. אם להשתמש רק במילה עבודה, זה רק לכן שכל אחד היה נאלץ לעבוד בפרך.
הקורבנות הראשונים היו הילדים היהודים. ואני לא אשכח לעולם, כשאנשי אס-אס התנפלו באכזריות על הילדים, סחבו אותם לעגלות, ואני זוכר, הילדים האלה התגוננו. אני שומע עד היום הזה את הבכי של הילדים. ממה, ממה, אמא, אמא, רטבת, הצילו.
Mein Kind hat mir gesagt, stehen die Kinschure im Ghetto. Sagt sie mir, Mami, hast du noch angetan, die Schabes, die Sachen mit Fichter und Schießen?
ילדתי אמרה לי עוד כשעמדנו בגטו ושאלה, אמא, מדוע הלבשתיני את בגדי השבת? הלא לעיריות ולמוות מובילים אותנו.
Man will beim Grub stehen, die kurz mir rechert. Wo stehen wir und warten? Komm mir ans Leben.
וכשעמדנו ליד הבור, עוד הוסיפה ואמרה, מדוע עומדים אנו ומחכים, הבה נברח?
במדרגתון, פרקנו במפרי השיסן.
הפניתי ראשי אחורנית ושאל אותי, במי לראות בראשונה?
חבגורניש גנטפך.
לא עניתי דבר.
הריס גיטון פומיר, הגפילד עם ריס פונקין, דקינד. עוד יגמיר הלצתי, גשריל, ארציר גשוסן.
לא עניתי דבר, הרגשתי איך שהבת נקרעת מעליי, הרגשתי קריאתה, זעקתה האחרונה, ושמעתי כיצד היא נורתה.
האנשים הלכו בשקט, לא ידעו לאן הם הולכים. 400 איש נכנסו לתא הגז הקטן, וכשדוקחו אותם, אז הם נדחפו לבד, ויוסחו את הכמות של האנשים, את המלא, ש... הספיקו בקושי לסגור את הדלת החיצונית של התא. כשסגרו אותם, שמענו רק צעקות, שמע ישראל, אבא, אמא, אחרי 35 רגעים הם היו מתים.
לנגד עינינו נקראו מאיתנו הורינו, אחינו ואחיותינו. אמת נכון, אנחנו חלשים וחסרי מגן, אבל התשובה היחידה לרוצח היא התגוננות. אחים, מוטב ליפול כלוחמים בני חורין מאשר לחיות בחסד המרצחים. להתגונן, להתגונן עד נשימתנו האחרונה.
עומדים 15,000 איש ומולכם עשרות מאות שומרים. מדוע לא עליתם עליהם? מדוע לא מרדתם?
אין יותר מקום היום לתאר את רגש הפחד. רגש פחד זה, כשאני עומד כיום בפני כבודכם, הרי הוא איננו קיים יותר, ואינני סבור שניתן להחדיר אותו למישהו. הרי בסופו של דבר זה פחד אימים. עומדים מול מכונות ירייה, ועצם ההסתכלות על קריאת נער וקריאתו, האם אז עוד נותר, לא נותר כבר למעשה שום יכולת תגובה. דבר נוסף. האמונה בכל זאת, המלחמה פעם תסתיים. כאן, ושמה בכל זאת, לסכן 15,000 איש. אפשר לשאול דבר אחר, ונוסף על כך, ואם כבר, לאן ללכת?
הייתי שם בערך שנתיים. אין הזמן שם כפי שהוא כאן, על הכדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגלי זמן אחר. לתושבי פלנטה זאת לא היו שמות. לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים. השם שלהם היה המספר קצטניק. קרוב לשנתיים ימים הלכו ממני, ותמיד השאירו אותי אחריהם. אני רואה אותם, הם מסתכלים בי, אני רואה אותם.
שקט, שקט, שקט.
נאצים האמינו כי פשעם לא יתגלה וכי סודם יישאר כמוס. אך סוד הזוועות נחשף. בחסדו של צור ישראל שהותיר לנו שריד, העיצה שיעץ איישמן הופרה, והדבר שדיבר לא קם עד. לאדולף איישמן תהיה זכות שהוא לא נתן לאף אחד מקורבנותיו. הוא יוכל להגן על עצמו בפני בית הדין, ושופטי ישראל יחרצו דין אמת וצדק.
הלירה הישראלית תועמד
החל מחצות הלילה, לפי שעון ישראל, על שער אחיד של $3 של ארצות הברית. הממשלה מצפה שכל איש וכל אישה מבין תושבי ישראל ייתנו חלקם במאמץ הכללי לייצובו של המשק הלאומי ולביצורה של עצמאותינו.
אני דואגת לאלה המשתכנים ושיכונים מעממיים. הרי אשכול ביתי למשל, יש לה משכנתה של 4,000 לירות בשיכון עממי, והיא צריכה לשלם עכשיו 50 לירות לחודש. כמה היא תצטרך לשלם אחר כך? היא סטודנטית והם שניהם סטודנטים.
לאחרונה ישנם עליות מחירים ניכרות מאוד, בעיקר בחומרי ניקוי, וחבל מאוד שזה דווקא קרה לקראת החגים, משום שכל עקרת בית מתכוננת ומוציאה כסף רב לקראת החגים, וחבל שהוצאות ביתה יעלו במידה ניכרת.
הבשר בקר לא עלה, אבל העופות מאתמול להיום בבת אחת ב-63.
עודפי ביקוש המיימים עלינו מסתכמים לפי הערכתנו בסך של כ-200 מיליון לי בערך, וסף גם מהשוק בכל מחיר. דרך העיקרית לספיגת סכומים אלה היא חיסכון.
לא, אין אפשרות לחסוך בזמננו. המשכורת לא די מספיקה בשביל גם לחסוך.
הוברר לנו שהיקף החיסכון מרצון לא יביא לספיגת עודפי הביקוש כולם, ולכן אנו חייבים להטיל עול של חוק, עול של מצוות החיסכון על פי החוק.
להצליח בתוכנית הזו, לדעתי, צריך להתחיל בהורדת רמת החיים. סתם לכפות עלינו חיסכון חובה, זה לא יכול לעמוד במבחן הביקורת, אלא אם כן ידריכו אותנו איך להוריד את רמת החיים. וכאן, לדעתי, צריכה להיות דוגמה אישית באנשים שתופסים עמדות מפתח במדינה, ובאמצעות זו אנחנו נקבל ברצון את חיסכון החובה.
תקשיבו לסכים,
אני חושב לראות מה שאומרים שאין בארץ, אבל רק הסקרנות היא הדוחפת אותי לחוץ לארץ. אבל כנראה שאחזור באותו הדבר ממה שאני נוסע.
מלבד ה-5,000 לירה.
מלבד ה-5,000 לירה, צדקת.
מודיעין, שלום, שביתה היום.
שלום, אפשר לדעת מה המספר של... איזה שביתה?
שביתה.
לגבי משרדנו, הדבר כולל העתת העבודה בפעולות השומה, פעולות השפיטה, פעולות הגבייה, פעולות ביקורת חוץ, סטטיסטיקות, דיווחים, הופעה בתי משפט וכו'.
בדרך כלל אני יכול להגיד באוזני עובדי המכס ומס הכנסה, ואולי באוזני אלה שמנפנפים כל יום באיום של שביתה עלינו, לו רצינו לשחק והיינו ממלאים את רצונם לכסף שהם היו מקבלים עם התוספת, היה רבע או חצי ערך מהכסף שהם מקבלים היום.
אנו דורשים תוספת מאמץ שעכשיו הם פשוט לא רוצים לשמוע על מאמץ, אז הסכמנו לקבל נקודות.
המכשול העיקרי הוא פריון ייצור נמוך ורמת הכנסות גבוהה. ריסון ההכנסות הוא אחד האמצעים החשובים למלחמה באבטלה.
אנחנו באנו כאן לירושלים כדי למחות על המצב של התושבים בקריית שמונה, בשטח התעסוקה, בשטח הבריאות ובשטח הדיור. אנחנו טובים ומתחננים מהממשלה לעזור לנו לפתור את הבעיות על מנת למנוע את העזיבה ואת הבריחה מהמקום.
כשיצאתי לראשונה או נכנסתי לשירות התעסוקה לאקדמיים, נאמר לי במפורש שהסיכויים קלושים. הסיבה האחת היא, לפי דעתי, כבדת המשקל, סיום עבודות פיתוח ארציות נרחבות, בהן עבודות נמל אשדוד, המוביל הארצי, עבודות מים, נמל אילת. הסיבה השנייה, כמובן, היא המיתון הכלכלי, שבהשפעתה השפיע על כל גורמי המשק, ובעיקר על החלק של התכנון לפני הביצוע, שבו מועסקים רבים אקדמיים.
על כל פנים, כתוב בעיתון שכל שנה עוזבים 700 אנשים שגם סיימו תואר אקדמי את המדינה. הם עוזבים. זאת אומרת שקיים משהו שמושך אותם להישאר שם. אני לא מבינה מה. אז התנאים באמת, אז על אותו בן אדם שאומר שהוא נשאר שם בגלל ששם יש לו תנאים יותר טובים, אני כועסת. משום שבתנאים טובים הוא לא יכול להחליף מולדת.